הגענו לדף כף עמוד ב', תחילת פרק שני במשנה, הישן תחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו, מי שישן תחת המיטה בסוכה, יש לו מיטה שמפסיקה, מעילה, עושה אויל, בינו לבין הסוכה, ולכן לא יצא ידי חובתו. אבל רבי יהודה חולק, אמר רבי יהודה, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר, לא מחו, ומהספיקה שלהם למדנו שבעצם מותר לישון תחת המיטה בסוכה. אמר רבי שמעון, מעשה בתאווי עבדו של רבן גמליאל. מדובר תאווי עבד הכנעני של רבן גמליאל, שהיה ישן תחת המיטה, ואמר להם רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תאווי עבדי? שהוא תמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מהסוכה, ולפי כך ישנו תחת המיטה. כלומר, תאווי עבדו, הוא הקפיד לישון תחת המיטה בסוכה, ללמד אותנו בעצם שעבדים קטנים פטורים מסוכה, ומכיוון שאי אפשר לצאת ידי חובת סוכה כשישוב מתחת למיטה, לכן ישן תחת המיטה. זה מה שרבי שמעון הסיק מהמעשה הזה, ולפי דרכנו למדנו, שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו, לדעת רבן גמליאל. אם רבן גמליאל אמר את זה לחכמים, תראו תאווי עבדי, כנראה שהוא סובק כמו תנא קמא, שמי שישן תחת המיטה לסוכה לא יצא ידי חובתו, שלא כרבי יהודה. אומרת גמרא, למדנו במשנה, מי שישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו, והמשנה לא פירטה איזה סוג מיטה. משמע גם כשאין עשרה, ועלי כעשרה, גם כשאין גובה עשרה טפחים, מדובר מיטה נמוכה, אף על פי כן, מי שישן שם לא יצא ידי חובתו. והרי לכאורה עניין עשרה טפחים אין פה אוהל שמפסיק. אלא אומרת הגמרא, תראה גם השמועה במיטה עשרה, באמת מדובר פה במיטה שגבוהה עשרה טפחים, אבל מי שישן תחת המיטה שנמוכה מעשרה טפחים, אכן יצא ידי חובתו גם לדעת תנא קמא. עכשיו הגמרא מביאה כעת הגדרות של אוהל לפי רבי יהודה. למדנו בדעת רבי יהודה שמותר לישון תחת המיטה בסוכה. אבל מה הגדרת אוהל לדעתו בכמה עניינים אחרים? אתם למדנו באוהלות, במשנה. לגבי אוהלים, הגדרת אוהל שמביא את התומה, שגורם לתומה לתמה תחת האוהל ולתמה דברים אחרים שהם תחת האוהל. אז אומרת המשנה, שם אחד חור שחררו מים או שרצים או שהחלת ומלחת, וכן מטבח אבנים וכן סבר של קורות. כלומר, חור זה חור תחת האדמה שמים חררו אותו או שרצים, או חור שנוצר בגלל התבקעות האדמה עקב המלח שיש שם, זה אכלת ומלחת, או מטבח אבנים, סתם האבנים ארוכות זו על זו, שאחד מהם יוצא שמהיל על הרווח שמן שתי אבנים שתחתיה, או סבר של קורות, ערימה של קורות, קורה אחת, עושה אוהל על הרווח שמן שתי קורות אחרות, אומרת המשנה שם, מהיל על התומה. כלומר, אם יש שם לפחות כזית מת בתוך האוהל, אז יש פה אוהל לעניין תומה, שמביא את התומה. עכשיו, מה החידוש בזה? למרות שהגג פה לא נעשה בכוונה, האוהל לא נעשה בכוונה. אלא עשה באופן טבעי, בכלל לא נעשה בידי אדם. אבל תנא קמא שם במשנה אומר שבכל זאת נחשב אוהל. ורבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, בכוונה לעשות אותו אוהל, אינו אוהל, לא נחשב אוהל, עניין תומה. אומרת גם מה הייתה עמד רבי יהודה, מדוע זה כך, שאוהל שאינו עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל, עניין תומה? לומד את זה, מגזרה שווה, היה לפעול אוהל ממשכן. אוהל שכתוב לגבי משכן, כתיב אחר לגבי תומת אוהל, כתוב זאת התורה שאדם כימות באוהל. כתיב אחר בעניין המשכן, ויפרוס את האוהל על המשכן. מה לאן לגבי המשכן מדובר על שאוהל בידי אדם, משה רבנו פרס את האוהל על המשכן, אף כאן מדובר תומת אוהל, אוהל שנעשה בידי אדם. עכשיו מה החכמים אומרים על זה? ורבנן, אוהל אוהל ריבה. נכון, יש גזירה שווה, אבל מכיוון שבפסוק לגבי תומה כתוב זאת התורה, כאדם כימות באוהל, כל הבעל האוהל וכל שבאוהל, כלומר התורה ריבתה, השתמשה במילה אוהל כמה וכמה פעמים, לרבות עוד סוגי אוהלים, לא רק האוהל שלמדנו מגזירה שווה, אלא אוהל בידי אדם, אלא גם אוהל טבעי שנוצר באופן טבעי על ידי חור, כמו שאמרנו, שרצים, מלח וכדומה, גם זה נקרא אוהל. הגמרא מביאה משנה שיכולה סותרת את זה, וכי סבר רבי יהודה, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, ורמינו למדנו במשנה בפרה, חצרות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע ותחתיהם חלל מפני קבר התהום. היו חצרות שהחמירו חכמים לעשות מתחתם חלל בגלל חשש שמא יש שם איזה קבר. קבר התהום הכוונה, ספק שמא יש מקור תומה שלא גלוי, כמו התהום שלא גלוי לאדם. עכשיו רצו לעשות פה חצרות מיוחדות, תכף נראה מדוע, ולכן יצרו כאן חלל בגלל קבר התהום, ספק תומה. ומה עשו? למה עשו חצרות כאלה? ומביאים נשים עוברות, כלומר נשים מעוברות בהיריון, ויולדות שם, ומגדלות בניהם שם, שהם יהיו תאורים לפרה, זה הכוונה. ילדים אלו שמורים מכל תומת מת, מהשעת הלידה כבר, כדי שיהיו מוכנים לשאוב את המים שמזים על הכהן המוסגר, שהם מכין את הפרה אדומה החדשה. כדי שיהיה מי אפר פרה אדומה, נעשה הכל בתרה, בלי תומה. אז מה עושים? מביאים שברים לחצרות אלו, נגיד שרצו למלא מים עבור הכנת מי פרה אדומה, היו מביאים שברים, ועל גביהם דלתות, היו שמים שם מדפים גדולים, כמו דלתות, על השברים, ותינוקות, תינוקות הכוונה ילדים, יושבים על גביהם, אותם ילדים שהיו בחצרות אלו, שילדו בחצרות אלו, יושבים על גביהם, וכוסות של אבן בידיהם, אבן לא מקבל תומה. אז לכן, כוסות של אבן בידיהם, התינוקות היו רוכבים על הדלתות אלה, עד מעיין השילוח שהיה בירושלים, ממנו שאבו את המים, הגיעו לשילוח, ירדו לתוך המים ומילאום, זו דעה אחת, ועלו וישבו להם. רבי יוסף אלו אפילו לא ירדו, אלא ממקומו, על גבי הדלת היה משלשל בחבל את הכוס לתוך המים, וממלא. למה מפני חשש קבע התאום? אפילו פה חששו שלא יהיה איזה ספק תומה כאן, לכן עשו את זה על ידי שלשול. וטניה, למדנו בברייתא, כתוב רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות, לא היו מביאים דלתות, אלא השברים עצמם. מה כמה השברים עצמם? השברים, הקרש של השור, אז הוא רחב, אז לא צריך להביא דלתות. השברים עצמם שהקרש שלהם רחב, הם היו מפסיקים בין התומה לבין הילדים שלא יעילו על תומת התהום. הרי למה הביאו דלתות? לעשו איזה חציצה בין הילדים לבין קומה שיש מתחת, שם יש שם איזה תומה. אז אומר רבי יהודה, לא היה צריך להביא דלתות, מספיק השברים עצמם, השברים עצמם רחבים יותר מהילדים, ולכן הם בעצם יוצרים פה חציצה. אומרת הגמרא, וזה הקושיה כאן, והשברים דאול שאינו עשוי בידי אדם הוא, וקטני רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות על השברים. אתה אמרת שרבי יהודה אומר, שאוהל שאינו עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל. שברים כמובן לא נעשה בידי אדם, אז איך הוא מחשיב את השברים, את הקרס של השברים, כעוד שהוא מפסיק בין התינוקות, בין הילדים האלה, לבין ספק תומה, לבין התהום, תומת התהום. אלא כי את הרב דימי הסביר, אמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה כמלוא אגרוף. רבי יהודה מודה בעול שיש בו כמלוא אגרוף, שהוא יותר מטפח, שזה אכן עכשיו אוהל לגבי תומה, למרות שהוא אינו עשוי בידי אדם. כל מה שאמר רבי יהודה, כל אוהל שלא עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל, זה בעול טפח. והגמרא מביאה ברייתא ככה, שלומדים ממנו כך, תניא עמי אחי, ומודה רבי יהודה בשקיפין ובנקיקי הסלעים. כלומר, שקיפין זה סלעים שנעקרים, נופלים מחמת הרוח וכדומה, משאירים שם איזה חור במקום העקירה, או נקיקי הסלעים, ביקורי הסלעים, שאף לפי כמובן שהחלל שלהם לא נוצר בידי אדם, אף לפי כן יש לגג הטבעי שלהם דין אוהל. מדוע? כי הגודל הוא יותר מטפח, הוא כמלוא אגרוף. כמלוא אגרוף זה כמה טפחים. כמלוא אגרוף אין הכוונה אגרוף של האדם פה, אלא הכוונה כנראה כראש, כגודל של ראש של האדם. הגמרא הסביר את זה במקום אחר. אומרת הגמרא, אם באמת לרבי יהודה היה מספיק, אם מדובר על אגרוף, משהו רחב יותר, אז גם אוהל שלא נעשה בידי אדם נחשב אוהל. אז למה לא הסתפקו? למה רבי יהודה אומר שלא טוב להביא דלתות, אלא השברים עצמם? והרי דלת יש בה כמה אגרופים, וקטני לרבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות, אלא השברים עצמם? אומרת, לא הבנת את דעת רבי יהודה, הוא לא אמר שיש בעיה להביא דלתות. רבי יהודה לא אומר שיש בעיה הלכתית, לשים דלתות כדי להפסיק בין התינוקות לבין קבר התהום, לבין ספק תומה. אלא אמר רבי הסביר, לא הוצרכו להביא דלתות. לא היה צריך להביא דלתות, הכוונה מספיק השברים עצמם שמרחבי קרש שהם מפסיקים מפני התומה, ולא צריך דלתות, זה הכוונה. אין פה איזה בעיה הלכתית. רב אמר, לא היו מביאים דלתות כל עיקר. באמת, בגלל סיבה הלכתית, לא היו מביאים דלתות. מדוע? מפני שדעתו של תינוק גסה עליו. מה הכוונה גסה עליו? תינוק שמתחיל להיות על הדלת, הוא אומר, אין לי בעיה, לא ייפול, יהיה בסדר. הוא לא מפחד כבר ליפול, לכן כשהוא יושב על הדלת, מה הוא עושה? שמי יוציא ראשו אחד מעבריו מחוץ לדלת ויתמע בקבר התהום. מכיוון שהוא מרגיש נוח שם הילד, הוא מתחיל לשחק שם על הדלת, הוא יוציא ראש, יוציא יד וכדומה, וכבר ייכנס למצב של ספק תומה, ובדיוק זה רצו למנוע. ולכן באמת אומר רבי יהודה שלא לא טוב להביא דלתות, אלא השברים עצמם. השברים עצמם, ילדים לא מרגישים בטוח מספיק להתחיל לשחק שם מעבר לקרש של השור. וכך כתוב גם בברייתא, תניא כבתי דרבה, רבי יהודה אומר, לא מביאים דלתות כל עיקר, מפני שדעתו של תינוק גסה עליו, שמא יוציא ראשו אחד מעבריו ויטמע בקבר התהום. אלה מביאים שברים המצרים, שקריסותיהן רחבות, והתינוקות יושבים על גביהם, וכוסות של אבן בידיהם, כמו שאמרנו, הגיעו לשילוח, ירדו לתוך המעיין, מלאום ועלו וישבו להם על גביהם. עכשיו הגמרא חוזרת למשנה שלנו, שלמדנו שרבי יהודה אומר, מותר לישון במיטה בסוכה. איך זה יכול להיות? הרי מיטה זה יותר מאגרוף. ואומר רבי יהודה שמיטה שיותר מאגרוף, דבר שיותר מאגרוף, גם אם זה לא נעשה בידי אדם, או במקרה זה גם נעשה בידי אדם, בכל זאת, עכשיו אוהל, יש פה אוהל טוב, הרי מיטה אומרת, אומרת, יש בה כמה אגרופים, ותנן במשנה רבי יהודה אומר, נוהגים היינו, שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים. הרי המיטה לכאורה, זה אוהל. למה זה לא נחשב אוהל שמפסיק בינו לבין הסכך? זה מה ששואל את הגמרא. אז אומרת הגמרא, שאני מיטה, הואילו לגבה עשויה. אומרת הגמרא, יש פה חילוק אחר. מכיוון שהמיטה הוא נחשב לגבה עשויה, המיטה, השימוש של המיטה זה כמובן על המיטה, לא מתחת למיטה, ולכן מה שיש מתחת למיטה זה לא נקרא אוהל. כל אוהל יכול להיות, או אין לו שם אוהל, אוהל יכול להיות שיש למקום הזה, לדבר המאהיל, איזשהו שימוש. כאן אין לו שום שימוש. לכן לא מפסיק בינו לבין הסכך. אומרת, גם השברים אותו דבר, שברים נעמי לגוון עשויים, הרי שברים הם נעשו בשביל להיות על השור, לא מתחת השור. איזה שימוש יש לאוהל שנוצר מתחת הקרש של השור? אלא קיית הרבין, אמר רבי אלעזר, הוא הסביר את זה שאני שברים, הועיל ומגינים על הרועים בחמה מפני החמה, וכשאני מפני הגשמים, אכן יש פה שימוש לאוהל שנוצר תחת הקרש של השברים. מה הם? הרועים מכניסים את הראשים שלהם תחת הקרש שלהם, נניח בשמש מפני השמש, או בגשמים מפני הגשמים, כלומר, הם משתמשים באוהל הזה, להפסיק בשביל מזג האוויר וכדומה. מכיוון שיש שימוש לאוהל הזה, יש לו שם אוהל, ולכן הוא מפסיק בעצם בתומת התהום לבין התינוקות שיושבים על גביהם. אבל מיטה, מתחת למיטה, אין לו שום שימוש. אומרת הגמרא, יחי מיטה נעמי מגינה למנהלים, מנהלים וסנדלים שתחתיה. סליחה, גם מתחת למיטה יש שימוש. אנשים שמוכרים לישון, שמים את הסנדלים, את הנעליים שמתחת למיטה, והנה יש שימוש. אומרת הגמרא, טוב, באמת נכון, צריך הסבר אחר. אלא אמרה ושני שברים, הואיל ועשויים להגן על בני מאיים שלהם, שנאמר, אור ובשר תלבישנו ועצמות וגידים תשוחחני. אומר רב, אז זה לא בגלל שיש איזה שימוש מתחת לקרש של השור, זה לא נכון. נכון, יש גם שימוש תחת המיטה, אלא אמרנו, השברים נעשים, העיקר השימוש זה על גביהם, אז אומר רב, השני שברים, הועיל ועשויים להגן על בני מאיים, השברים עצמם, השדרה, הצלעות שלהם כגג, הם אכן אמורים להגן על בני מאיים שלהם, שנאמר, אור ובשר תלבישנו וכולי. כלומר, באמת, זה, אין פה שימוש עיקרי דווקא על השור, אלא הקרס עצמו יוצר איזה אוהל להגן על הבפנוכו של השור, ולכן זה גם יקרא אוהל. יפה, זה תירוץ אחד. ויבאתם את תירוץ אחר, וזה אפשר אמר תירוץ שמסביר לגמרי את רבי יהודה, רבי יהודה טעם, הוא הולך תעמול במקום אחר, תאמר סוכה דירת קבע בעינן. לפי רבי יהודה סוכה צריך להיות למידה של קביעות, ואבל מיטה דירת הרי, והמיטה שהיא מטלטלת, לוקחים את המים הסוכה וכדומה, אז לכן מיטה שזה דירת הרי, זה נקרא אוהל הרי. וסוכה זה אוהל קבע, כי אמרנו, הסוכה צריכה למידה של קביעות. אז לכן המיטה בסוכה של אוהל הרי לא יכול בעצם לבוא ולבטל את הסוכה, שזה הסכך, שזה האוהל קבע. זה מה שאומרת הגמרא, אבל המיטה דירת הרי, וסוכה אוהל קבע, ולא עתה אוהל הרי, הוא מבטל אוהל קבע. לא יכול אוהל הרי לבוא ולסלק את השם הסוכה מתחת למיטה. כלומר, כל מה שיש בתוך הסוכה הוא תחת ההגדרה של הקביעות של האוהל של הסוכה. ולכן אם יש המיטה, הוא מתבטל לעומת הסכך והסוכה. לכן מי שישן תחת המיטה, אני עכשיו כביכול שישן מתחת הסוכה. אומרת, מה, אבל גם רבי שמעון בעצמו, רבי שמעון שהוא חולק על רבי יהודה, בעניין זה, האם מותר לישון תחת המיטה בסוכה, הוא גם אומר שסוכה דירת קבע בעינן, שהסוכה צריכה לאיזו מידה של קביעות. אז למה הוא לא אומר כן, ואתה אול הרי ואתה אול קבע, למרות זאת הוא סובר לא כמו רבי דה ואומר, יבוא אול הרי ואתה אול קבע, אומרת, מה, הנה חינם, זה בדיוק המחלוקת ביניהם, הנה באפליגי, וזה בדיוק נחלקו, רבי דה ורבי שמעון. נכון, שניהם אומרים שצריך מידה של קביעות, אבל מר סבר, אתה אול הרי ואתה אול קבע, אכן רבי שמעון סובר, אול הרי יכול לבוא, למרות שהוא אול גרוע יותר, לבוא ולבטל אול קבע. לכן אומר, מיטה מפסקת בין מי שישן תחתיה, לבין הסוכה, אבל מר סבר לא, אתה אול הרי ואתה אול קבע, אבל רבי דה סובר, שאוהל הרי לא יכול לבוא ולבטל אוהל קבע, ולכן הוא סובר שהמיטה לא מפסקת ומותר לישון תחת המיטה בסוכה. בסוף המשנה אמר רבי שמעון מעשה בתו יעבדו וכולי. תניא אמר רבי שמעון משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים, כך אמר רבי שמעון. למדנו שעבדים פטורים לסוכה, ולמדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. זה רבי שמעון שאמרנו שהוא חולק על רבי יהודה. אומרת אמרה, למה מדבריו של רבן גמליאל? למה הוא אמר משיחתו של רבן גמליאל? למה הוא לא אמר מדבריו של רבן גמליאל? אלא רצה ללמד אותנו משהו נוסף, משהו נוסף. מילתא אגב אורחי כמשמע, רצה ללמד אותנו משהו בדרך אגב. כי עד אמר רבך ברדה, ואמרי לאמר רבך ברדה, אמר רבנו אמר רב, מניין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, לא רק שהדברים שתלמידי חכמים צריכה לימוד, התוכן שהם אומרים, דברי תורתם, אלא גם השיחת החולין, סתם ככה, השיחה הרגילה צריכה לימוד. יש מקום לעיין בשיחתם כדי ללמוד ממנו דברים. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, והלב לא ייבול, שנאמר על דברי תורה ותלמיד חכם, שאפילו העלים לא ייבול. וזה מה שהוא רצה ללמד אותנו, שיחתו של רבן גמליאל, שאפילו השיחה חשובה. הגענו למשנה הבאה, בכף א' עמוד ב', נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.